אמרתי להתעסק עם ענייני האנליטי והסינתטי של קאנט, והטענה בסופו של דבר הייתה אמורה להיות איזושהי קטגוריה שנמצאת בין לבין, קראנו לזה הסינתטי אפריורי, בין חשיבה לבין הכרה, בין לוגיקה לבין המצאה, נקרא לזה כך, או בין פרשנות לחקיקה, כן? כל הצמדים האלה ראינו שהם בעצם שקולים, ובכל ההקשרים שבהם זה מופיע עולה שצריך להיות, צריכה להיות איזושהי קטגוריית ביניים. והטענה הייתה שמידות הדרש זה ההופעה של קטגוריית הביניים הזאת בהקשר של פרשנות הלכתית. זה מה שנקרא דרש. הדרש פירושו איזושהי הסקת מסקנות מתוך הפסוקים באופן שהוא לא דדוקטיבי מצד אחד, וזאת לא פרשנות במובן הפשוט של המילה, אבל זאת גם לא חקיקה, זה לא המצאה חדשה, אלא יש פה משהו שהוא לוקח את רוח הפסוק, איכשהו מרחיב אותו באיזושהי צורה, וזה בעצם מידות הדרש. לכן לא מפתיע לגלות שהאופי של מידות הדרש, האופי הלוגי שלהן, הוא אופי של, לא של דדוקציה, אלא אופי של אנלוגיה או אינדוקציה או דברים לפחות מן הטיפוס הזה. כי זה צריך להיות משהו בין הדדוקציה לבין היצירה החופשית או ההמצאה. כן, הביקורת על השימוש במידות, למשל הביקורת של רלבג, זאת ביקורת שאומרת בעצם זאת המצאה. לכן זה לא יכול להיות. ברור שכל הדרשות הן דרשות סומכות. כי אחרת, מה זאת אומרת, זה סתם המצאה שלא קשורה לטקסט, אי אפשר לקבל את זה ברצינות. מצד שני, התשובות הרבה פעמים לביקורת הזאת נתלות בזה שאם אנחנו נבין את זה עד הסוף, אז יש פה בסך הכל לוגיקה, מתמטיקה. זאת אומרת, יש לנו איזשהם כללים, איזשהו קוד מסוים, שמי שיודע להשתמש בו יכול להוציא באיזשהו אופן דדוקטיבי מסקנות מתוך הפסוקים. רק אנחנו איבדנו את היכולת להשתמש בזה, עבד לנו המידע הזה, אבל ברמה העקרונית מדובר פה בדדוקציה. זה בעצם הוויכוח בין שני הצדדים ביחס למידות הדרש, שהוא בדיוק אותו ויכוח כמו בין שני הצדדים בפילוסופיה של המדע ובפילוסופיה של המשפט ובכל ההקשרים שעליהם דיברתי. ובכל המקומות האלה נדמה לי שהטעות של שני הצדדים היא אחת, שהם מניחים שיש פה דיכוטומיה, זאת אומרת שזה צריך להיות או זה או זה, ובאמת ישנם גם מצבי ביניים. כדי להגדיר את זה עוד טיפה יותר, אז אני אומר שדיברנו קצת על דדוקציה, אינדוקציה ואנלוגיה? אני לא זוכר כבר. כן? זאת אומרת שהאנלוגיה בעצם בנויה מאינדוקציה ואחרי זה מדדוקציה. אני אחזור על זה עכשיו בקצרה. בדרך כלל מקובל במסורת הפילוסופית או הלוגית לחלק בין שלושה סוגי עסקים. יש עסק אחד שנקרא דדוקציה, שזה הליכה מהכלל אל הפרט. כן? כל בני אדם מבני תמותה, סוקרטס הוא בן אדם, הסוקרטס הוא בן תמותה. אנלוגיה זה הליכה מפרט לפרט או מכלל לכלל, זאת אומרת משני דברים שהם אף אחד מהם לא כולל את השני. אני יודע, אם הצפרדע הזאת ירוקה, אז גם הצפרדע היא ירוקה, זה איזשהו סוג של אנלוגיה. ואינדוקציה זאת הליכה מן הפרט אל הכלל, זאת אומרת אני מכיר פרט אחד או כמה פרטים ומהם אני מסיק איזושהי מסקנה כללית יותר לגבי הקבוצה שמכילה את הפרטים האלה, קבוצה שלמה שמכילה את הפרטים האלה, זה הליכה מן הפרט אל הכלל. באופן עקרוני אין יותר אפשרויות. זאת אומרת, או שהולכים מהכלל אל הפרט, או שהולכים מהפרט אל הכלל, או שהולכים בין שני דברים שאין ביניהם יחס של פרט וכלל. בסדר? זה יכול להיות, אני יודע מה נגיד, למשל, אם אני אומר, אם הצפרדע הזאת חיה, אז כנראה שגם כל הסוסים חיים. מה זה? אנלוגיה, נכון? למרות שאני הולך מפרט לאיזשהו כלל, אבל אני הולך לכלל שלא מכיל את הפרט הזה. אינדוקציה זה תמיד ללכת מפרט לקבוצה כללית יותר שמכילה את הפרט, זה נקרא אינדוקציה. זאת אומרת, לראות בפרט איזשהו מדגם מייצג של הקבוצה כולה. אבל כשאני הולך ממשהו למשהו שלא מכיל אותו, גם אם הוא בעל אופי כללי וזה בעל אופי פרטי, זאת אנלוגיה. אוקיי? זה צריך להיות ברור. עכשיו, לכאורה אלה שלושת דרכי העסק האפשריות. אין יותר. כלל פרט, פרט כלל, או לא זה ולא זה. וזה, אלה שלושת האפשרויות.
ודדוקציה?
דדוקציה זה מהכלל אל הפרט. עכשיו, כמובן דדוקציה זה הישק הכרחי. ודיברנו על זה כבר שההכרחיות שלו נובעת מן העובדה שלא מחדש לנו מידע חדש, שלא מוסיף לנו מידע חדש מעבר למה שיש בהנחות. זאת אומרת, מי שמקבל את ההנחות חייב בהכרח לקבל גם את המסקנה. כי המסקנה כבר נמצאת בתוך ההנחות. אם אתה לא מקבל את המסקנה, אז למעשה כבר בהנחות הייתה לך איזושהי בעיה. כן, כשאני אומר שכל בני אדם הם בני תמותה וסוקרטס הוא בן אדם, מי שלא יקבל את המסקנה של סוקרטס הוא בן תמותה, אז גם עם ההנחה שכל בני אדם הם בני תמותה יש לו איזושהי בעיה. זה לא נכון שהוא קיבל את ההנחות. הוא לא קיבל את ההנחות. כיוון שהמסקנה בעצם הייתה נמצאה איכשהו בתוכן. בסדר? לכן זה בעצם טיעון הכרחי. מה היחס בין שני הטיעונים האחרים? אנלוגיה ואינדוקציה. מי מהם יותר חזק? מי יותר חלש? מה אתם אומרים? אינדוקציה? יותר חזקה? מסכימים? למה? יותר, לא, יותר חזק, יותר משכנע, יותר סביר שהוא נכון. אתה אומר אנלוגיה, בואו תנסו לנמק. כן, עכשיו אני מבין את השאלה. חזק יכול להתפרש בשתי צורות. חזק הכוונה נותן לי יותר מידע, או חזק הכוונה יותר בטוח? שזה כמובן שתי צורות הפוכות, כמו שאמרתי כל הזמן, שכמה שיש יותר מידע זה פחות בטוח. אז סליחה על הניסוח הלא זהיר. אני מתכוון מי יותר בטוח.
דדוקציה.
לא, דדוקציה היא הכי בטוחה, אבל בין שני האחרים. למה? למה זה יותר טוב? אתה, תראו, יש שיקולים לשני הצדדים. שיקול הטוב...
אני קשה להבין עדיין את ההבדל בעינות של אנלוגיה. הרי אנלוגיה, כשאני אומר את חרב, יש לנו דוגמה שלו, הפרדה הזאת ירוקה, וגם הפרדה הזאת ירוקה. עשיתי שיקול של אינדוקציה פשוטי חידנית, אמרתי, יש לי שני צפרדעים, האחת ירוקה, אז גם היא ירוקה.
אז בואו נדבר על צפרדע וסוסים. בסדר? אם הצפרדע חי, אז כנראה גם הסוסים חיים. בסדר, אנלוגים, יש שני דברים שונים. אני עושה אנלוגים בשני דברים שונים. אני אומר, יש שיקולים לשני הכיוונים. השיקול לטובת האנלוגיה הוא הרבה יותר פשוט. האנלוגיה פחות ספקולטיבית. נכון? אתה לוקח פחות סיכון. זאת אומרת, הטענה, המידע שאתה מוסיף באמצעות האנלוגיה הוא עובדה פרטית אחת. או שאתה צודק או שלא, אבל הסיכון הוא סיכון קטן. כשאתה מסיק מסקנה לגבי מכלול שלם, אתה מסיק מסקנה שכל הסוסים הם בני תמותה, אמרת פה משפט מאוד חזק, חזק במובן שמכיל המון מידע. ברגע שמכיל המון מידע, לכאורה יש יותר סיכוי שאתה תטעה. מספיק שיש סוס אחד שהוא לא בן תמותה, ואתה טועה, נכון? אז לכאורה הטיעון האינדוקטיבי לוקח יותר סיכון. זאת אומרת, הוא מכיל יותר מידע, ולכן הוא פחות ודאי. וזה עוד פעם עקרון אי הוודאות בין כמות המידע שאנחנו צוברים לבין מידת הביטחון שיש לנו במידע הזה. כמה שאנחנו צוברים יותר מידע, יש לנו פחות ביטחון שהמידע הזה הוא נכון. ככל שההסק פחות ספקולטיבי, זה אומר, טוען פחות טענות או טענות פחות כלליות, כך אני, יש לי יותר אמון בו. הוא פחות לוקח סיכונים. בסדר? זה מצד אחד. מצד שני, כמו שאתה אמרת בשם יום, הרי באינדוקציה יש משהו שמקשר בין הפרט לבין הכלל. להבדיל מן האנלוגיות. כשאני אומר, הצפרדע הזאת היא בת תמותה, לכן כל הסוסים הם בני תמותה. הצפרדע היא לא פרט מתוך קבוצת הסוסים.
כן, אבל גם... היה איזה קו מקשר בין הזה, לא נאמר על השולחנות שהם בני תמותה.
אוקיי. עוד שנייה אני מגיע, אתה צודק. נכון. אז עוד שנייה אחת. אני אומר את זה, פשוט אני חוזר על מה שאתה אמרת בשם יום קודם. הטענה היא שכשאני אומר שצפרדע היא בת תמותה, ולכן כל הסוסים הם בני תמותה, בעצם יש פה משהו מאוד חלש, כי אין, הצפרדע היא לא פרט מתוך קבוצת הסוסים. לעומת זאת, כשאני אשיג את המסקנות לגבי כלל הצפרדעים, לדוגמה, זה יותר חזק, בגלל שזה, הצפרדע היא מדגם של הקבוצה, היא שייכת לקבוצה. אבל זה לא נכון.
יותר חזק במובן שאתה תהיה יותר בטוח.
כן, כן, יותר בטוח, זה אני מתכוון. אבל זה לא נכון, הטיעון הזה. הטיעון הזה לא נכון בגלל שכשמסתכלים על אנלוגיה בצורה קצת יותר רגישה, אז רואים שבעצם אנלוגיה מחביאה מאחורי האינדוקציה. תמיד. נכון? שאני אומר מה שאתה הערת קודם. שאני אומר שהצפרדה הזאת היא בת תמותה ולכן כל הסוסים הם בני תמותה, במובלה עשיתי פה בעצם איזושהי הכללה לגבי נגיד כל בעלי החיים, או כל הולכי הארבע אם תרצו, לא משנה. כן? שהם בני תמותה. וממילא, כמובן אחרי זה אני אומר, גם הסוסים הם בני תמותה כי הם שייכים לקבוצה הזאת של הולכי הארבע. נכון? אז בעצם גם פה יש איזושהי אינדוקציה, אני יוצא מהצפרדה, אני אומר, אז כל הולכי הארבע הם בני תמותה, ועכשיו אני יורד חזרה לסוסים, ואני אומר, אז גם הסוסים הם בני תמותה. הירידה הזאת מה היא? דדוקציה, נכון? זה פשוט לקחת כל בעלי החיים או כל הולכי הארבע הם בני תמותה, ובפרט הסוסים הם הולכי ארבע, אז הסוסים הם בני תמותה, נכון? בעצם המסקנה היא שאנלוגיה זה לא יותר מאשר אינדוקציה שיש אחרי הדדוקציה. נכון? בעצם אנלוגיה זה צירוף, זה שרשור, כן? קודם אינדוקציה ואחרי זה דדוקציה. כשאני אומר, הצפרדה הזאת ירוקה, לכן גם הצפרדה הזאת ירוקה, מה אמרתי בעצם? הרי אין שום דבר מיוחד בצפרדה הזאת או בזאת. ההנחה שלי היא על כל הצפרדים. כך לפחות אני מניח. אולי אני טועה וזה כן ספציפי, אבל שנייה אחת. ההנחה של העסק היא שאין פה שום דבר מיוחד בצפרדים המיוחדות האלה. אלא מה? אם הצפרדה הזאת ירוקה, כנראה שכל הצפרדים ירוקות. זאת אינדוקציה. ואחרי זה אני אומר, אם כל הצפרדים ירוקות, בוא נעשה דדוקציה, אז גם הצפרדה הזאת ירוקה. אז בעצם אנלוגיה מפרט לפרט היא הכללה של הפרט הראשון לכלל, כלל כזה שמכיל את שני הפרטים, נכון? ואז אני יורד בדדוקציה מהכלל אל הפרט השני. אז בעצם מה שיוצא כאן זה שאין, עוד שני אחת, אין בעצם שלוש דרכי אפר, יש רק אחת. רק אנלוגיה. והאנלוגיה היא בצר הכל צירוף בשני צעדים, שהראשון הוא אינדוקציה והשני הוא דדוקציה. נכון?
אם זה נקרא לכלל זה יפוך, אה?
מה?
אם זה נקרא לכלל זה
לא, לא, זה יהיה אינדוקציה, זה יהיה אינדוקציה לכלל עוד יותר רחב. זה תמיד ככה. כן, אם אני מתחיל מאיזשהו פרט א', ואני רוצה להסיק את התכונה X, ויש פרט ב', וגם לגביו אני רוצה להסיק את התכונה X, שגם, כיוון שפרט א' ופרט א' יש לו את התכונה X, אז גם פרט ב' יש לו את התכונה X. כמו שהערתם קודם בצדק, אני לא עושה את זה סתם על כל פרט. צריך להיות משהו שהוא משותף לשני הפרטים האלה, אחרת למה שאני אדמה ביניהם. אז בעצם יש פה עוד איזושהי תכונה חבויה, נקרא לה Y. בסדר? שכיוון שלפרט הזה יש את התכונה Y ואת התכונה X, אז כנראה שגם לפרט הזה שיש את התכונה Y, תהיה לו את התכונה X. נכון? אבל שימו לב מה בעצם הדבר הזה מחביא. בעצם הדבר הזה מחביא שמתוך הפרט הזה עשיתי הכללה לכל בעלי התכונה Y. שלכולם יש את התכונה X. ובפרט הדבר הזה שגם הוא אחד מבעלי התכונה Y, ולכן גם לא יש את התכונה X. לכן למעשה ההליכה מפרט לפרט נעשית בשני צעדים. הראשון זה הכללה, והשני זה הפרטה. אוקיי?
אז מי מבטיח, זה יכול להיות אלרגיות, אפשר להגיע מכזה דבר לשטויות?
נכון. באנלוגיות אפשר להגיע להרבה שטויות, גם באינדוקציות. אתה רואה סוס אחד שהוא חום, אתה אומר כל הסוסים חומים.
אז תגיד כל בעלי
החיים חומים. זה לא נכון. זה בדיוק הנקודה, שזה לא טיעון הכרחי. זה הבעיה שיש באנלוגיה ובאינדוקציה. שהם לא, בניגוד לדדוקציה, המסקנות לא בהכרח נכונות, או לא בהכרח נובעות מן ההנחות אפילו. לא שלא בהכרח נכונות. בסדר? אתה רצית להעיד קודם?
כן, אז העובדה שהפילוסופים בדרך כלל, נגיד, ביחס להוכחות לקיום האל, ואז להוכחות מהזיום, מוכנים לקבל הוכחות שמשורות כן גם לאינדוקציה,
תמיד אפשר לפתוח אותם.
אתה לא נותן, מה?
תמיד אפשר לפתוח אותם.
עובדתית, עצם ההוכחות האנלוגיות, הם ישבו בצורה כזאת שהם לא נפתחו. כלומר, אם ניקח מדרש הלכה אפילו, מכיוון שחז"ל לא פסלו את ההכללה הגדולה,
לא, זה ברור, אבל מאחורי זה יושבת כן איזושהי הכללה.
אבל זה לא נותן את הדעת, היא לא מבוררת, היא בעצם לא עונה לכלל הזה.
אוקיי, אז אתה אומר שצריך לפתוח אותה, אבל אחרי שאני אפתח אותה זה יהיה אותו דבר.
אבל עצם המושג, הוא בעצם אומר, אני לא פותח.
לא, למה? למה? אני עושה אנלוגיה מצפרדי אחת לצפרדי אחרת, כל אחד מבין מה ההכללה, למרות שלא אמרתי אותה. אתה עושה אנלוגיה שכתוב כי גח שור איש את שור אהו, אתה אומר גם כלב שנושך צריך לשלם. כל אחד מבין מה האנלוגיה. האנלוגיה היא שכל מה שהוא רכושי והוא מזיק, אני צריך לשלם. אף אחד לא כותב את האנלוגיה הזאת, אבל זה ברור. להפך, הגמרא מגיעה, המשנה, מגיעה אחרי זה שהצד השווה לכולם, שממונך ושמירתם עליך, הוא כשיזיק חווה מזיק לשלם מיטב הארץ. אז הגמרא, המשנה בסוף עושה את המסקנה הכללית הזאת, אבל זה היה ברור לגמרי כבר בשלב האנלוגיה. אני לא חושב שזה נכון. זאת אומרת, במקום שבו אין אינדוקציה מאחורי האנלוגיה, אז זאת פשוט לא אנלוגיה תקפה, בסדר, לא תקפה, לא תקפה עם אנלוגיה, זאת לא אנלוגיה טובה. אוקיי? אני מסכים. אבל הרבה פעמים אנחנו עושים אנלוגיות, ברוב הפעמים, אנחנו עושים אנלוגיות כשמאחוריהן יושבת איזושהי הכללה. עכשיו, כשחזל עשו אנלוגיה ואני לא יודע מה ההכללה שמאחורי מה שהם עשו, זה לא אומר שלהם לא הייתה הכללה כזאת. אני לא יודע לפתוח את זה, כי אני לא חזל, אני לא ידעתי גם את האנלוגיה לעשות. אבל אם אני זה שעושה את האנלוגיה, אז מאחורי האנלוגיה שלי יושבת הכללה. את הכללה הזאת אני בדרך כלל יכול לפתוח גם. אני לא יודע, תשאל את מי שמתייחס, אני לא מתייחס לזה ככה. פיילי, השעון של פיילי. שעון של פיילי.
היא גרועה מאוד, כי היא
אנלוגית,
והיא לא
פותחת. אז אני עכשיו פותח לך את זה. השעון הזה הוא מסודר, וכיוון שהשעון הזה מסודר, אז לכן כל דבר עלי אדמות צריך להיות מסודר, כולל עלי אדמות עצמו, וכיוון שכך, אז גם עלי אדמות הוא מסודר, והנה פתחתי, מה זה עוזר?
שכל דבר עלי אדמות ועלי אדמות עצמו, זה לא בדיוק, זה לא עובד אותו דבר, אף אחד לא מוכן להגיד את האמירה הזאת. כל דבר עלי אדמות, כולל גם את העלי אדמות.
אם הוא מסודר, אז הוא סודר, מה הבעיה? כן? למה אף אחד לא מוכן להגיד, הנה פיילי אמר.
מה?
כל
דבר
עלי
אדמות שקורא
כן? מה הבעיה? לא, אני אומר עוד פעם, אתה יכול לא להסכים לאנלוגיה, כי אתה לא מסכים לאינדוקציה שביסודה. אבל האשמה של האנלוגיה זה לא שהיא אנלוגיה. ביסודה יושבת אינדוקציה. מה שאתה לא מסכים, אתה לא מסכים לאינדוקציה.
לא, אני אומר שהעובדה בכלי הזה ולא בכלי הזה, היא לא בגלל שזה מעריך את המילים, אלא גם
כי
יש נותן משהו, או
מסביר משהו ש... ברור, זה ללא ספק נכון. הרבה יותר טוב לעשות דברים במפורש, ולא לקפוץ לשלבים ולא לנסח אותם, ולא להציג אותם.
אבל לא
בכלי
לא עושים את זה ככה, לא עובדים
בצורה שאני מתקדים. מה
זאת אומרת
לא עובדים?
לא עובדים, זאת
אומרת
שיש טיעונים
שהם אנלוגיים
ותו לא.
אם הם אנלוגיים ותו לא, אז הם לא שווים כלום. לא שווים כלום. רק אם מאחורי נושבת אינדוקציה, אם פתחת אותה או לא, זאת שאלה מתודית יותר. אבל אם אין מאחורי זה אינדוקציה, אז על מה מבוססת האנלוגיה? הרי האנלוגיה צריכה להיות מבוססת על איזשהו דמיון בין שני הדברים. הדמיון הזה הוא הקבוצה של האינדוקציה. הוא מגדיר את קבוצת האינדוקציה. תמיד.
אתה יודע להגיד דמיון בלי להגדיר את הקבוצה. זה
הנקודה. אתה לא יכול להגדיר באופן מפורש את הקבוצה, לא? זה כבר שאלה אחרת, יש שתי צורות להגדיר דברים בלוגיקה.
אבל אם אתה לא יודע להגדיר דבר, אז אתה לא יודע אינדוקציה.
אני לא יודע מה זה להגדיר מה זה כל העצמים בעולם, אבל כל אחד מבין מה זה כל העצמים בעולם. כשאני עושה אינדוקציה, אז אני גם לא בטוח שמישהו יודע להגדיר מה זה מסה. אבל כל אחד מבין, כשאני מדבר איתו על מה זה מסה, הוא מבין מה זה מסה. חוסר היכולת להגדיר הוא לא בהכרח מגבלה. אתה תמיד יוצא מאיזושהי מערכת מושגים שאותה לא הגדרת. כל הגדרה היא משתמשת גם היא במערכת מושגים כלשהי, אז ההגדרות תמיד צריכות להתחיל מאיזושהי מערכת מושגים שאותה אתה לא מגדיר. תמיד ככה, אחרת זה יהיה מעגלי, נכון? כל שפה צריכה להיות בנויה על איזושהי מערכת של מילים שאותם לא צריך להגדיר. אחרת זה... אחרת אתה לא תחזור פשוט, במעגל.
הבעיה באנלוגיה זה האיבר השלישי, הנעלם, שאותו באמת אנחנו לא יודעים. עסקנו שזה שייך לוואי.
זה האיבר השלישי, הקבוצה.
הקבוצה, כן. מבחינת זאת, בהגדרה שווה, שזה רק שני איברים, אני פותר את הבעיה הזאת, כי באמת חזל, אנחנו לא, אין עוד אנשים, אין עוד איברים בקבוצה. זאת הקבוצה, שני איברים האלה, קבוצה בדבר, זהו.
לא, ברור, הגזרה שווה זה לא אנלוגיה במובן הפשוט. אנחנו עוד נגיע לזה. הגזרה שווה זה לא אנלוגיה במובן הפשוט, כי אתה לא עושה את זה בגלל דמיון בין שני דברים. ניתן לך שיש דמיון בין שני דברים. אתה לא מסיק שיש דמיון רלוונטי בין שני דברים. באמת? זה משהו אחר. כשאתה עושה בניין אב, בניין אב זה אנלוגיה. בבן הרגיל. בסדר? והגזרה שווה, כשאתה אומר לה, לה, מי אישה, זה לא בגלל שראית משהו דומה בין עבד ואישה. התורה אומרת, כן, הלכה משה מסיני זה מידת הדרש, הגזרה שווה. אז הגזרה שווה ניתנה לך, והיא נותנת לך את זה כנתון, שאישה ועבד שווים. במובן הזה יש פה איזשהו סוג של דדוקציה. כי בעצם אתה לא הכנסת פה שום ספקולציה. היה נתון לך שיש דמיון. בהינתן שיש דמיון, כל מה שתגזור מזה זאת כבר כמעט דדוקציה. בסדר? הדרגת החופש נכנסת בשאלה את מה לגזור. זאת אומרת, איזה הלכות הן רלוונטיות ואיזה הלכות הן לא רלוונטיות, ודון מיני ומיני ואוקי באטרה, יש דרגת חופש לדרשן, אבל לא עצם העסק בדבר הדמיון. זה נתון. זה היה שווה. יש מידת דרש ירדה מסיני שנקראת גזרה שווה. המידה הזאת אומרת לנו שבמקום שבו יש את אותה מילה בשני הקשרים, אז אני צריך לדמות את שני ההקשרים האלה, ללחותיהם. אז זה אומר שאני לא עשיתי השוואה מכוח זה שראיתי איזשהו דמיון בין שני ההקשרים. נתון לי שיש דמיון בין שני ההקשרים. אני לא רואה שום קשר בין אישה לבין עבד. אבל בתורה כתוב פה לה וכתוב שם לה. אז התורה נתנה לי את הדמיון. זה לא, אני לא עשיתי אינדוקציה פה. האינדוקציה כבר ניתנה לי, אני יכול לדלג על האינדוקציה. זה שאלה אחרת, זה כבר עניין בכללי הדרש. אז באמת בגזרה שווה, לפחות באופן הפשוט אנחנו נדבר, אבל באופן הפשוט אדם לא דורש, אלא אם כן קיבל מרבות. זאת אומרת, כאילו הכל ניתן במסורת, אפילו מאיזה מילות לה לדרוש.
יש מחלוקות בזה כמובן.
נכון. בסדר גמור, אבל עדיין מאחורי זה יש איזושהי אינדוקציה.
מה?
אחרי זה, מאחורי זה יש איזושהי אינדוקציה.
אבל המטרה שלהם זה לא להגיד את האינדוקציה.
אני כאן המטרה, המטרה זה כבר עניין סובייקטיבי. אני שואל מה העסק הזה מכיל, לא מה המטרה של מי שאומר. המטרה של מי שאומר יכולה להשתנות לפי האומר, זה לא משנה לי. אני כשאני בודק את הטיעון אני רוצה לבדוק מה הטיעון הזה מכיל. מה הכשלים שבו ומה היתרונות שלו. הטיעון של עצמו. המטרות שלך זה כבר כל אחד יחליט לעצמו על מטרותיו. בסדר? יש ערעור של סטיוארט מיל על הדדוקציה. סטיוארט מיל טוען שהדדוקציה גם היא בעצם לא היסק הכרחי, בגלל שאתה לא יכול להגיד שהמשפט שסוקרטס הוא בן תמותה הוא משפט שאמיתי בהכרח. הוא אמיתי בהכרח רק על בסיס ההנחות. נכון, שכל בני אדם הם בני תמותה ושסוקרטס הוא בן אדם. אבל מאיפה אתה יודע את ההנחה שכל בני אדם הם בני תמותה? מה, ראית את כל בני אדם? אפילו את אלה שראית, חלקם עדיין חיים.
עד עכשיו זה עבד ככה.
מה אתה אומר?
אתה יודע שיש בן אדם שלא ראית והוא חי כבר...
זה אינדוקציה. נכון? זאת אומרת שביסודה של כל דדוקציה יושבת אינדוקציה. בעצם כל דדוקציה מתחילה מאיזושהי הנחה גדולה והנחה קטנה. נכון? כל בני אדם הם בני תמותה, זאת ההנחה הגדולה, הכללית. סוקרטס הוא בן אדם. לכן זו הנחה פרטית. מסקנה, סוקרטס הוא בן תמותה. אז תמיד צריכה להיות איזושהי הנחה גדולה, כי היא קובעת את הקבוצה שממנה אני הולך אל הפרט, את הכלל. אבל מאיפה אני יודע את המידע שיש לי על הכלל? אז זה אינדוקציה. לא משנה אם זה רוב או לא רוב. לא, אם אתה יכול לעבור על כולה, אתה צודק, אבל אז זה לא מעניין. בגלל שאז אתה בסך הכל, אתה כבר יודע את המידע הזה באופן מפורש. אז זה נכון, אתה צודק, אבל זה כבר לא ממש מעניין. מה? לא, לא נכון. לדעת באופן מפורש זה לא נכון. לדעת באופן מפורש זה מה שנקרא הנחת המבוקש. זאת אומרת, כן, אברהם עם הכובע, דיברנו כבר על הדוגמה המצחיקה הזאת, שההוכחה שכל אדם צריך ללכת עם כובע, למה זאת הנחת המבוקש? זאת הנחת המבוקש בגלל שהמסקנה מופיעה באופן מפורש בהנחות. אבל אם אתה יכול את המסקנה לחלץ על ידי כל מיני תעלולים אינטלקטואליים מתוך ההנחות באמצעים מורכבים, אני לא אקרא לזה הנחת המבוקש. לדוגמה, אתה לא תקרא לכל הגיאומטריה הנחת המבוקש ולימוד מיותר, נכון? למרות שבעצם כל המסקנות חבויות בתוך ההנחות. כיוון שקשה להוציא אותן מתוך ההנחות, זה לא טריוויאלי. למרות שאחרי שאתה רואה את זה, אתה מבין שזה נמצא שם. אבל זה לא טריוויאלי להוציא את זה משם. אז לכן, במקרה הזה, אני אומר, אני לא ידעתי את זה באופן מפורש, את המשפט בגיאומטריה. כשידעתי את האקסיומות, ידעתי אותו באיזשהו אופן מובלע. זה היה כלול בתוך מה שידעתי. אבל לא ידעתי אותו באופן מפורש. הדדוקציה תפקידה להפוך ידע לא מפורש לידע כן מפורש. אבל אם דדוקציה אתה מפעיל על ידע מפורש, אז מה הטעם לעשות אותה? היא נכונה, אבל אין לה טעם. בסדר?
למה שירותית?
כי בנויה
כאילו על משהו שאתה מקבל כאקסיומה.
אז להפך, זה לא שירותי. בגלל שההנחה שלי היא אקסיומה. זה מה שמיל בדיוק טוען. מיל בעצם טוען שאתה לא יכול להגיד שהדדוקציה זה העסק הכי הכרחי, בגלל שהוא עצמו בנוי על אינדוקציה. במילים אחרות, מה שהכרחי בדדוקציה זאת הנביאה של המסקנה מתוך ההנחות. אבל המסקנה כשלעצמה, אתה לא יכול להגיד עליה כלום, כל עוד אתה לא יודע מה עם ההנחות. נכון? ואת ההנחות אתה יודע רק מכוח אינדוקציה. לא, לא שרירותי, אבל לא דדוקציה. אלא מכוח אינדוקציה. משהו שהוא לא ודאי. לא ודאי ושרירותי זה לא אותו דבר. משהו שהוא לא ודאי. בסדר? אז לכן גם המסקנה של הדדוקציה, אי אפשר לתת לה ערך יותר גבוה מאשר מה שיש להנחות, שעל בסיסן היא בנויה.
כן.
לא חשוב, אם אתה מניח את זה שרירותית, אז זה סתם. אתה אומר דברים שרירותיים, אני מדבר על מידע. אתה יכול ליצור מה שאתה רוצה, אבל אתה יצרת עולם בדיוני. עולם שלא באמת קיים. אתה... יכול לבוא מה שהוא רוצה, אבל אז זה באמת שרירותי, אז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אין בעיה. יש הרבה שתופסים את המתמטיקה בצורה כזאת, שההנחות שלהן בעצם שרירותיות, אני לא טוען שהן נכונות. בעניינה של המתמטיקה זה להראות מה נובע מתוך אוסף ההנחות השרירותיות האלה. בסדר? אוקיי, אבל אז רק תעלול אינטלקטואלי וזה, ותו לא. כשאני מדבר על טענות, טענות על העולם או מידע שאני צובר, אז ברור שאני לא יכול להתחיל ממשהו שאני סתם החלטתי להניח באופן שרירותי. זה משהו שאני חושב שהוא נכון. השאלה היא למה אני חושב שהוא נכון. אז אם זה משפט כללי, סביר להניח שזה מכוח איזושהי אינדוקציה. אוקיי?
אתה חושב או מאמין?
חושב, מאמין, מה זה משנה?
מה אני מקבל את זה? איך אני מניח את זה?
לא יודע, כל אחד שענה לעצמו איך שהוא
אומר. לפי
התנאי הלוגיקה, אין תנאי לוגיקה בעניין הזה, זה בדיוק הנקודה. אתה מציג את זה כהנחה, הנחות אתה מגיע איך שאתה מגיע, כל אחד איך שהוא מגיע אליהם, זה לא... אין בזה כללים. הדדוקציה עוסקת רק בנביאה של המסקנה מתוך ההנחות. ההנחות עצמן, כל אחד מסיק אותן איך שהוא מסיק. אז ממילא מה שטוענים, מה שטוען בעצם מיל, זה שלא נכון לייחס לדדוקציה איזשהו כוח מעבר לאינדוקציה ולאנלוגיה, כי המסקנה שאליה הגעתי עם דדוקציה בעצם יושבת במובלע על אינדוקציה. עכשיו, זה נכון לגבי המסקנה שאליה הגעתי עם הדדוקציה, זה לא נכון לגבי עצם הנביאה. הנביאה של המסקנה מתוך ההנחות היא כמובן הכרחית. פה לא צריך אינדוקציה ולא כלום. אבל כשאני מדבר על המידע, ואומר על איזושהי טענה, לא על טענת של אם אז, אלא על טענה אמיתית, טענה עובדתית, טענה שטוענת משהו על מצב עניינים בעולם כלשהו. בסדר? טענה מן הסוג הזה, אין אף פעם דרך דדוקטיבית תאורה להגיע אליה. לעולם לא. ושכל העסק שלא יהיה, אם אני אגזור אותו מתוך דדוקציה, הוא יצא מתוך איזשהו משפט כללי יותר. ואז אני אשאל מאיפה אני יודע את המשפט הכללי הוא. וכן הלאה, עד שאני אתקע ואני אגיד טוב, זאת אינדוקציה. במילים אחרות, אי אפשר לצבור מידע באמצעים דדוקטיביים, מה שכבר אמרתי. בסדר? אין דבר כזה. כשמישהו רוצה לצבור מידע, לאסוף עוד מידע מעבר למה שהיה בידו קודם, הוא חייב להשתמש באנלוגיה או באינדוקציה. הוא לא יכול להסתפק רק בדדוקציה. מי שרוצה להסתפק רק בדדוקציה, ימות עם אותו מידע שהוא נולד. הוא לא יכול לצבור מידע. אוקיי? אז לאור הדיון הזה, אז זה בעצם אומר שאנחנו בבעיה, וזה בעיית הסינתטי הפריורי עוד פעם, אז איך באמת צוברים מידע באופן אמין? כי באופן ודאי אנחנו כבר יודעים שהתשובה היא לא. לא צוברים מידע באופן ודאי. אין דבר כזה. לצבור מידע באופן ודאי. ודאות זאת רק דדוקציה. דדוקציה לעולם לא מוסיפה לנו מידע. אי אפשר להוסיף מידע, לצבור מידע באופן ודאי. אומר, בסדר, לא ודאי, אבל לפחות שלא יהיה שרירותי. ושתהיה לי איזושהי בקרה לוגית, איזושהי מידת אמינות לעסקים שבהם אני משתמש. כן, כל השאלות של יום בעצם התחילו מזה, איך אתה יודע שהאינדוקציה נכונה, איך אתה יודע שהאנלוגיה נכונה, הסיבתיות, כל מיני דברים שאנחנו מניחים אותם כשאנחנו מסיקים מסקנות, ואין להם כשלעצמם איזושהי הצדקה של ממש. אז השאלה הגדולה שבעצם מטרידה גם בפילוסופיה של המדע וגם בהרמנויטיקה ובפרשנות במשפט ובהלכה ובכל מקום שיש פרשנות, היא באמת השאלה של האמינות כתחליף לוודאות. זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה לוותר על הבלעדיות של העסק הדדוקטיבי ולקבל גם עסקים לא דדוקטיביים, כי אני רוצה כלים שיוסיפו לי מידע, אז איך אני מוודא שאני לא סתם עושה שטויות, שאני לא סתם עושה דברים שרירותיים? מי אמר שבכלל יש בזה ממש, באנלוגיה ובאינדוקציה? וכמו שיום כבר בעצמו תיאר, זאת אומרת, יש כאלה שעונים על השאלה הזאת באינדוקציה. כלומר, עד עכשיו זה עבד, אז כנראה שזה בסדר. אבל זו עצמה אינדוקציה. כשאתה שואל שאלה על האינדוקציה, אתה לא יכול להשתמש בעקרון האינדוקציה כדי לענות עליה, נכון? אז שואלים אותך, אז מה הערובה שבפעם הבאה זה גם יעבוד? זאת אותה שאלה, נכון? לכן אי אפשר לבסס את זה על האינדוקציה. יש פה משהו שהוא איזשהו מעגלי. אז אני אומר, לענות ממש על בעיית האינדוקציה של יום, נדמה לי שאי אפשר. אי אפשר. מה שלכל היותר אפשר לצפות לו, זה לנסות לפתח מנגנוני בקרה שיבקרו את העסקים הלא דדוקטיביים. אתה יודע, כשאני עושה עסק לא דדוקטיבי, אם אני עושה עסק דדוקטיבי, יש לי מנגנוני בקרה, יש מתמטיקה, יש מכניזמים מאוד קשיחים, שאני יכול לבדוק אם אני עבדתי נכון או לא נכון. יש כלים מאוד קשיחים שבודקים האם עבדתי נכון או לא. השאלה היא מה קורה עם האינדוקציה ועם האנלוגיה, עם הכלים הלא, עם העסקים הלא דדוקטיביים. האם שם יש איזה שהם כלים לבקר את מערכת העסק שלנו? עכשיו, הרב הנזיר טוען שמידות הדרש זאת מערכת כזאת. מידות הדרש זה איזשהו סוג של לוגיקה של צבירת מידע הלכתי. זאת אומרת, זה איזושהי מערכת כללים שנותנת לי בקרה שיטתית על הפרשנות המרחיבה, על המדרש, כן? על הפרשנות המרחיבה בתחום ההלכה. שכשאתה מוציא הלכה מתוך הלכה אחרת או מתוך פסוק באיזשהו היסק שהוא לא דדוקטיבי, כמו שאמרנו קודם, איך אתה יודע שזה נכון? איך אנחנו מבדים שלא סתם אנחנו עושים משהו בראש? בשביל זה ניתנו לנו איזושהי מערכת של כללים. אבל שימו לב, הכללים האלה הם לא דדוקציה. כי אם הם היו דדוקציה, שוב פעם חזרנו חזרה, שפכנו את התינוק עם המים. כי לעולם לא נוכל לצבור מידע כך. אנחנו צריכים מערכת של כללים, כמו שהרמב״ם, הראינו ברמב״ם, מערכת כללים שתרחיב את המידע שיש בידינו. שאם יש מידע בתורה, עם הכללים האלה אני אגיע למידע רחב יותר, לא אחשוף את מה שכבר בתוכו. במילים אחרות, אני חייב איזושהי מערכת שתיגע באנלוגיה ובאינדוקציה. אבל המערכת הזאת היא די מפורטת בעולם של מידות הדרש, והרב הנזיר טוען שיש פה איזושהי סכמה, איזושהי מערכת של כללים שנותנת בקרה יותר שיטתית לאנלוגיות ולאינדוקציות. זאת אומרת,
אם זה לא מערכת סגורה בעצם, כי כמו שאתה מקבל את זה,
בית
יכול לקבל מערכת סגורה אחרת.
קיבלנו את זה מסיני באמת, לא הייתי חושב על זה אולי לבד, על חלק מהדברים. אוקיי.
אבל לגיטימי שאחר
יגיד,
תקבל מערכת אחרת.
כן.
אבל
לא
חובה להרחיב.
לא חובה, אבל אם הקדוש ברוך הוא רוצה שנרחיב, והוא רוצה שיהיה לנו איזושהי בקרה שאנחנו עושים את זה כמו שצריך, צריך לתת לנו איזושהי מערכת שתעזור לנו בבקרה הזאת. לוגיקה אינדוקטיבית. כמו במדע. מה המשמעות של הרחבה במדע? אתה רואה, אתה עושה ניסוי על גוף אחד שנופל לך לכדור הארץ, שהוא בעל מסה, ואתה מסיק שכל הגופים בעלי המסה נופלים לכדור הארץ. זאת הרחבה, הוספת המון מידע בהכללה הזאת. שם אתה לא שואל מה המשמעות של הרחבה. יש לנו כן מערכת כזאת לדעתי, רק היא לא מנוסחת. יש ניסיונות, פרנסיס בייקון ניסה להתוות איזה שהם קווים לדמותה של לוגיקה אינדוקטיבית. אבל זה בדרך כלל מסתכם במילים.
זה לא אמירה, אתה אמרתי שבטבע, בעולם המדע, אין מערכת שבתוכה יכול לגזור בכלים אינדוקטיביים. בעולם התורה יש לי מערכת
כזאת. התורה? בתורה אין עקרונות כלליים.
אני יכול לקחת תורה, אבל להפעיל דדוקציות כל הזמן.
תפעיל דדוקציות כל הזמן, לא תגיע לשום מקום.
אני אגיע, אבל הפוך נכון ממשר שאתה להגיע.
כמעט לשום מקום לא תגיע. אין כמעט כללים בתורה. התורה לא עובדת עם איזה שהם עקרונות כלליים. מה?
אני לא יודע מה זה דדוקציות.
לא בסדר גמור, אז אני אומר, אתה תגיע לטווח מאוד קצר, אבל הקדוש ברוך הוא טוען שההלכה אמורה לשלוט על תחום רחב יותר של חיינו. היא צריכה לתת לנו יותר הוראות ממה שתגיע כך. לכן הוא מצא לנכון לתת לנו כלים להרחיב את מה שיש בתוך התורה. זאת הטענה. לא יודע, זאת שאלה תיאולוגית. אני עוסק עכשיו בלוגיקה, לא בתיאולוגיה. לא, באמת, זאת אומרת, לא יודע, אין לי מושג. אבל אם ההנחה היא שבאמת יש פה איזושהי מערכת של כלים מרחיבים, אז אני מבין למה היא מיועדת. היא מיועדת לבקר את העסקים הלא דדוקטיביים שלנו, כדי שלא נעשה שטויות. אבל זה נשמע קצת תרתי דסתרי. כי מה זה נקרא לבקר חשיבה לא דדוקטיבית? לבקר, בדרך כלל שאנחנו חושבים על זה, אז לבקר פירושו, לצאת לנו כלי קשיח שיגיד לנו כן, נכון? לא נכון. אבל כלי כזה בהגדרה יהיה כלי דדוקטיבי, כלי לוגי. אבל אם אנחנו רוצים לנסח איזושהי מערכת דמויית לוגיקה, שתתאר את אופני העסק הלא דדוקטיביים שלנו, זה נשמע קצת תרתי דסתרי. ובאמת הניסיונות לאורך ההיסטוריה לעשות את זה, היו ניסיונות שלא הובילו רחוק. זאת אומרת, אין, אמרו, כן, תבדוק כמה פרמטרים, תראה שאין פרמטרים לא רלוונטיים, אבל מה זה נקרא רלוונטי ולא רלוונטי? אין באמת, מה?
הדרך נכונה,
אם התוצאה נכונה. אני מדבר על הדרך עכשיו, לא על התוצאה. את התוצאה לכאורה אפשר לבדוק, תמדוד ותראה. אבל אני רוצה שתהיה לי בקרה על הדרך, כי אחרת אם אני אתחיל להציע עכשיו אין סוף תיאוריות וכל תיאוריה כזאת תצטרך להיות נבדקת בניסוי במעבדה, לא נגיע לשום מקום. יש אין סוף תיאוריות שאני יכול להציע לך על כל דבר. אני רוצה איזושהי בקרה על התיאוריה, על עצם יצירת התיאוריה, עוד לפני שאני בודק אותה במעבדה. אולי זה באמת המקום להעיר על החלוקה שעושה פילוסוף של המדע אנס רייכנבך. הוא עושה חלוקה בין הקשר הגילוי והקשר הצידוק. וזו חלוקה מאוד מקובלת היום אצל פילוסופים של המדע, והטענה היא בעצם שכאשר נוצרת התיאוריה המדעית, התהליך הזה הוא תהליך שאין עליו שום בקרה. ולא יכולה להיות שום בקרה, ואין לנו שום עניין איך הוא מתרחש. אם יבוא המדען ויגיד, סבתא שלי התגלתה אליי בחלום, והיא אמרה לי שכל המסלולים בכוכבים הם אליפסות ולא כדורים, כמו שחשבו היוונים. בסדר? אז אין בעיה, בוא נבדוק ונראה. אם זה עומד במבחן, בסדר גמור, לא. אבל אין לנו שום אינדיקציה, וממילא גם שום בקרה ושום אפשרות לשלול תיאוריה רק בגלל שהיא באה מחלום הלילה או מאליהו הנביא, או לא יודע, מאיפה שלא תרצו. זה נקרא הקשר הגילוי. מה שעניינו של המדע, וגם של פילוסופיית המדע אגב, זה רק הקשר הצידוק. הקשר הצידוק פירושו, בהינתן תיאוריה, איך אני בודק אם היא נכונה או לא? מה המתודה המדעית לבדוק? אז אני מעמיד את זה במבחן, איך אני ממיין בין תיאוריות, איך אני בוחר איזה תיאוריה כדאי לבחור, אבל את היווצרות התיאוריה זה תהליך לא מבוקר לחלוטין. זה מקובל לפחות אצל רבים מהפילוסופים של המדע. כי באמת, איך אתה יכול להסביר איך נוצרת ההכללה המדעית? זו שאלה של השראה. אתה לא, הרי מתוך אוסף של נתון של עובדות יכולות להיות אין סוף הכללות. אז כל הכללה כזאת יכולה להיות. מה, איך היא נוצרה? סתם, בחרתי אחת, מה זה משנה? עכשיו אנחנו נראה מי מהם עומד במבחן המעבדה. זה נקרא הקשר הצידוק. אנחנו צריכים להצדיק את התיאוריה. לגלות את התיאוריה או ליצור אותה, זה תהליך פרוע לחלוטין שהוא מחוץ לתחומה של הלוגיקה, של הפילוסופיה של המדע ובוודאי של המדע. בסדר? יש כאלה שיגידו, זאת הגאוניות המדעית. לעלות על התיאוריה הנכונה, כי אין פה הנמקות ואין פה שום דרך ואין פה בקרות ואין פה כלום. בסדר?
זה דומה
לגזירת
השורות מחקר מתוך תיאוריה. מה זה
שעות
מחקר? זה
אינדוקציה?
מה זה?
לא יודע, תגידי למה אתה מתכוון שאתה אומר
שעות מחקר? בסט רגיל של כל מחקר במדעי החברה. נו. יש לך חלק סקירה תיאורטית, אוקיי. מחקרית, ואחר כך אתה...
שם זה בדרך כלל איזשהו סוג של פנומנולוגיה. אז אני רוצה לבדוק האם הפרמטר הזה משפיע על התופעה הזאת. פנומנולוגיה זה לא תיאוריה בכלל. התיאוריה זה אחרי שנעשה הניסוי, אני שואל את עצמי, גיליתי עכשיו סטטיסטית לפחות שהפרמטר הזה משפיע על התוצאה הזאת או על התופעה הזאת. עכשיו אני שואל את עצמי למה? ואז אני בונה איזושהי תיאוריה, זו קונסטרוקציה תיאורטית שממנה אני יכול להראות למה זה משפיע על זה. זה התהליך התיאורטי, זה הקשר הגילוי. עכשיו להקשר הזה אין שום דרך לעשות אותו באופן סיסטמטי. לא עם מדידות, לא עם סטטיסטיקה, לא עם פילוסופיה, לא עם לוגיקה, לא עם כלום. כי אני יכול לבנות אין ספור קונסטרוקציות שמתוכן יצא הקשר הזה. והשאלה מי זאת הקונסטרוקציה הנכונה היא שאלה שיש פילוסופים רבים של המדע שאומרים שהיא חסרת משמעות בכלל. בסדר? אז יש פה משהו שהוא נראה על פניו בעייתי, אם לא אפילו פרדוקסלי. לנסות ולייצר בקרות לוגיות להליכים שהם במהותם לא לוגיים. בסדר? זה בעצם הנקודה. עכשיו תראו, אין ניסים. אני גם לא מתכוון לחולל ניסים בזמן הקרוב, ככל הידוע לי. אבל מה שאני רוצה להראות זה עד איפה בכל זאת אפשר להגיע עם הבקרות האלה. בסופו של דבר תמיד יישאר איזשהו מימד שהוא מימד שאותו הנחתי. אני לא אצא מתוך, אני לא אצא מתוך וקום ואגיע למסקנות. אני לא יודע איך עושים דבר כזה. אבל אני כן יכול להראות, נדמה לי, שמתוך הנחות מאוד מאוד מינימליות ומוסכמות על, כמעט על כל בן אדם, נדמה לי, אפשר לגזור כללי בקרה טובים מאוד לעסקים שהם אנלוגיות ואינדוקציות. אוקיי? זאת בעצם המטרה, זה הפריימוורק. זאת אומרת, מתוך זה אני... לא, לא, להפך. אני לא בונה על עקרונות האריסטוטליים, כיוון שהם אחראים על הדדוקציה. ואני רוצה לעשות את מה שאריסטו עשה לדדוקציה, אני רוצה לעשות עכשיו לאנלוגיה ולאינדוקציה. לא קשור בכלל לאריסטו, להפך. זאת השלמה של העבודה של אריסטו, ובמובן מסוים משהו הרבה יותר בלתי אפשרי. כי אצל אריסטו בסך הכל זה היה טריוויאלי, הוא רק ניסח את מה שכל אחד הבין. זה לא טריוויאלי לעשות את זה, אבל זה לא דבר שהוא במהותו בעייתי. זה הרי משהו שכל אחד מבין אותו. כן, הלוגיקה, אבל לא מה שאני הולך לעשות עכשיו, זה לא לוגיקה, לא במובן המקובל לפחות. בסדר? אז מה שאני אנסה עכשיו, מכאן והלאה, אנחנו נעשה את זה לאורך כמה זמן, אבל מכאן והלאה, מה שאני רוצה לעשות, זה בעצם לפתח משהו שהוא דמוי לוגיקה, אנחנו נצטרך לחשוב אחרי זה, איפה בדיוק נכנסות הפנים הלא דדוקטיביות בעניין הזה, כי אני הסתבכתי עם זה לא מעט. זאת אומרת, אז בעצם למה זה לא לוגיקה קשיחה לגמרי? מה שאני אציג לכם בהמשך, אבל זה לא לוגיקה קשיחה לגמרי, אנחנו נראה את זה בהמשך, ואני רוצה לחשוב אחרי זה, למה? אבל מאוד חשוב לי שתבין את מה שאמרתי עכשיו. מה התפקיד של העניין הזה, איך אנחנו תופסים אותו, מה המטרה שלו, ואיך צריך לבדוק אותו, מה הוא נתן לנו, ומה הוא לא יכול לתת לנו. אוקיי?
אני לא יודע איך זה מור לקחת, אבל מה שפחות, אני חושב שהענף החלק גדול מהפילוסופים של המדע, מאז ווין ועד קונט, הרבה מאוד דברים שגם שלב הצידוק הוא שלב שאי אפשר,
נכון.
הוא לא נכון, כי אתה אף פעם לא יודע איזה נתונים.
נכון, אתה יכול להוסיף עד הוק ואתה יכול לעשות מיליון תיקונים.
והוא מביא מיליוני דוגמאות, שניהם מיליון דוגמאות של ניסויים שנכשלו והצליחו, ושניהם היו מוצאים אותו, כלומר, אותו נתונים.
בסדר, אני מסכים, אני לא נכנס לניואנסים האלה כי הם ניואנסים דקים מדי.
לא, אבל אני אומר, כלומר, אני אומר, אם באמת רוצים לפתוח את הגעד הסוף, אז מגיעים למתקנה שאנחנו גם כך, גם באמת, המדע בכל עדנות החסר, תמיד יתנהלו שהיא...
לא, אני לא מסכים בכלל. את המסקנה הגורפת הזאת של קון אני ממש לא מקבל.
לא קון, זה גם לא קון, זה גם דואם וגם...
לא משנה, מה זה משנה? קון וכנופייתו.
אבל, טוב, חוק, אבל...
זה המרכזית לא פחות, אבל שגויה עוד יותר. שגויה בעליל, לדעתי. אני ראיתי את זה נדמה לי באחד השיעורים הקודמים, עם הגרף, עם הטיעון של הגרף. פשוט שגוי, אפשר להוכיח שזה שגוי. להוכיח מתמטית, סטטיסטית, לא... זאת לא שאלה פילוסופית בכלל. זאת שאלה מדעית. נדבר על זה אולי, אבל הטענה אם קונט צודק או לא זאת שאלה מדעית. אני יכול להוכיח מדעית שהוא טועה. זאת לא שאלה בפילוסופיה. שאלה בסטטיסטיקה. לכן יש הרבה פילוסופים שאוחזים בדעה הזאת, אבל הם פשוט טועים. טוב, אוקיי, אז לפני שאני נכנס ממש לעובי הקורה, בכל זאת כמה מילים על מידות הדרש. מה שאני אנסה בעצם לעשות עכשיו, לפני מה שאני אנסה לעשות עכשיו, אני אתן את הכמה מילים האלה ואז מה שאני אנסה. מידות הדרש, כמו שאמרנו קודם, צריכות להיות כלים אינדוקטיביים או כלים לבקרה על חשיבה אינדוקטיבית ואנלוגית. זה בעצם המטרה שלהם. הן מחולקות לכמה סוגים עקרוניים. נדבר על 13 המידות של רבי שמעאל לצורך הדיון. בסדר? אלה המידות העיקריות. במקום שיש מידות. אגב, כשתבדקו את דרשות חז"ל באופן כללי, אז תראו שמיעוט קטן מאוד מהן זה דרשות שמשתמשות בכלל במידות דרש. רוב הדרשות זה כל מיני, לא יודע אפילו מה זה. אבל זה לא שימוש שיטתי במידות דרש. אבל אני, כדי להתחיל לחשוב באופן יותר סיסטמטי, אני מעדיף ללכת על המשעול שכבר קבעו חז"ל. והם הגדירו כבר איזושהי מערכת של כללים, אז אני מנסה להבין אותה. צריך לזכור רק ברקע הדיון, שמתוך כלל הדרשות שאנחנו מוצאים בספרות חז"ל, לדעתי אין אפילו 5% שהן דרשות שעושות שימוש באחת מ-13 המידות, או במידה מפורשת כלשהי. רוב הדרשות בכלל הן פשוט דורשות וזהו. הן לא מנסחות איזה מידה דרש הן משתמשות, חלקן משתמשות אבל לא מנסחות, וחלקן אני אפילו לא מצליח להבין אם הן משתמשות במידה דרש בכלל, או שזה בכלל משהו אחר, או מידה דרש אחרת שלא כתובה אולי, לא יודע. בסדר? אבל אנחנו נתמקד ב-13 מידות הדרש של רבי ישמעאל, כי שם זה ללכת יחסית לפחות יותר על בטוח. רבי ישמעאל אמר לנו, יש מידות כאלה. אז זה לא סתם ספקולציה שלי, אז אני מעדיף כשמתחילים את המחקר, עדיף ללכת על משהו שהוא יחסית ידוע וממנו לנסות ולהתרחב, לא להתחיל באגפים הלא מוכרים. אז 13 המידות האלה בעצם מחולקות, בגדול אפשר לחלק אותן בשתיים, בשני סוגים. יש את מידות הדרש ההגיוניות, שזה כולל את קל וחומר, שני בנייני אב, בכתוב אחד ושני כתובים, ואולי שני כתובים המכחישים זה את זה. עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. זה, נדמה לי שארבעת אלה, אפשר לומר, אלה המידות ההגיוניות. שאר המידות, אני אקרא להם לצורך הדיון, מידות טקסטואליות. מידות טקסטואליות אלה מידות שההיסק לא בנוי על סברה, אלא על טריגר טקסטואלי. למשל, הזכירו קודם את גזרה שווה. גזרה שווה, לה מאישה, משווים עבד לאישה. זה לא בנוי על זה שאני ראיתי מסברתי שיש משהו דומה בין עבד לבין אישה. זה בנוי על טריגר טקסטואלי. זאת אומרת, מי שמעורר את הדרשה זה מילה שווה שמופיעה בשני ההקשרים המקראיים האלה.
אחרי זה מופיע
בסברה. אחרי זה אני שואל מה להסיק מתוך הדמיון הזה. זה עוד נגיע. אבל הטריגר לדרשה הוא לא טריגר הגיוני, אלא הוא הטקסט. בסדר? כנל כלל ופרט. שלושת מידות הכלל ופרט. אותו דבר. אז כשהתורה מתנסחת בשפה כללית, פרטית, ואחרי זה שוב כללית, אז יש מידה דרש שנקראת כלל ופרט וכלל, ואני עושה איזושהי הכללה כתוצאה מזה. אבל ההכללה הזאת לא נובעת ממה שאנחנו קוראים בדרך כלל אינדוקציה. אינדוקציה זה משהו שאני מבין שהצפרדע הזאת מייצגת את כלל הולכי הארבע. אז אני עושה הכללה לכלל הולכי הארבע. זה בנוי על סברה. כאן אני עושה הכללה לא מסברתי, אלא אני עושה הכללה ויש התורה במרכאות הורתה לי לעשות הכללה. איך היא הורתה לי? היא ניסחה את הפסוק באופן שעובר מלשון רבים ללשון יחיד. כלל ופרט וכלל, או פרט וכלל, או כלל ופרט, מה שלא יהיה. ולכן אני עושה הכללה לא בגלל שאני חושב שהדוגמה הזאת מייצגת משהו. לא בגלל שאני חושב שזה באמת נכון ההכללה הזאת. אלא כשהתורה הורתה לי לעשות הכללה. איפה יהיה ההבדל? מה? לא, זה א', זה ודאי נכון, אבל אפילו בתורה עצמה, על כלל ופרט וכלל לעולם לא תהיה פרחה. לא תמצאו בשום מקום, בכל רחבי ספרות חז"ל, פרחה על כלל ופרט. אין. לא, זה משהו אחר, זה שתי מסורות שונות. אבל אין פרחה על כלל ופרט. למה אין פרחה? כי איזה פרחה תעשה? תגיד, מה לזה שכן יש לו תכונה כזו וכזו? אוקיי, אז מה אתה רוצה? נכון, יש לו תכונה כזו וכזו, אז מה? הרי התורה אמרה לי לעשות את ההכללה למרות חוסר הדמיון. הרי אם היה דמיון באמת, אם לא הייתה פרחה, הייתי עושה הכללה בעצמי, מה שנקרא בניין אף. נכון? הייתי עושה את ההכללה בעצמי אם לא הייתה פרחה, אם לא היה... לכן למשל, כשאני עושה השוואה מכוח בניין אב או קל וחומר, הפרחות יכולות לעלות. למה? כי הפרחות מראות לי שצפרדע א' וסוס ב' לא דומים. זה סוס וזה צפרדע. אז מה אתה משווה ביניהם? אז לכן אתה לא יכול להשוות. חשבת שהם דומים? אני מביא לך נתון שמראה לך שהם לא דומים. אבל בהכלל... מה? לא, להפך. מוכיחים שההנחה שלך כאילו שצריך להיות פה קל וחומר היא פשוט לא נכונה. אתה טעית, זה לא יותר חמור ממנו. הנה, אני אכריח לך, זה לא יותר חמור ממנו. אבל בהכללה שמבעת מכלל ופרט או בגזרה שווה, לעולם אין פרחות. אין פרחות בגלל שמה תגיד? מה לאישה שכן, לא יודע, מה יש לה סימנים ביולוגיים שונים מהעבד? אז מה? התורה אמרה לי להשוות עבד לאישה לא בגלל שאני החלטתי שהם דומים. אז גם אם תראה לי שהם לא דומים, אתה לא פורך את הגזרה השווה. הגזרה השווה לא בנויה על דמיון ביניהם. הגזרה השווה בנויה על הוראה של הטקסט לעשות השוואה. לא בגלל שבאמת אני חושב שישנה השוואה. או בכלל ופרט.
זה כלל ופרט.
לגבי כלל ופרט, התורה אומרת לי, תכליל מסביב לפרטים האלה לקבוצה רחבה יותר. אנחנו עוד נראה איך בדיוק ועד כמה רחבה ואיך בדיוק זה עובד. אבל באופן כללי זה מה שהתורה אומרת. עכשיו הכללתי לקבוצה רחבה יותר, עכשיו יבוא מישהו ויגיד לי, יש פירחה. אז מה אם יש פירחה? אני לא טענתי שבגלל שזה נמצא במקרה הפרטי, לכן זה צריך להיות גם בקבוצה הכללית. אם הייתי טוען את זה, אז היית יכול להגיד לי, אבל יש פירחה, לא נכון? הקבוצה הכללית, מי אמר שהיא דומה לפרט בעניין הזה? אבל כאן התורה עצמה אמרה לי שאני צריך ללכת לקבוצה הכללית. לא בגלל שזה דומה לדעתי. התורה עצמה אמרה, תעבור לקבוצה הכללית. אז עכשיו גם אם אני אמצא פירחה, מה זה משנה? התורה נתנה לי הוראה. פירחה תמיד בנויה כנגד סברות. כשאני יוצא מכוח סברה מסוימת, בשביל להיות אחראי, אני צריך לבדוק את זה. אם אני חושב שקרן תמיד יותר חמורה משן ורגל, בוא נראה. זה קורה גם על הירח, גם ברשות הרבים, בקרמלית, ואני לא יודע, כל רשות שאתם רק רוצים. כן או לא, צריך לבדוק, כי זאת השערה. אם אני בדקתי וזה בסדר, אני עושה קל וחומר, או אנלוגיה, או בנייניו, משהו כזה. בדקתי וזה לא בסדר, אז התברר שההשוואה שאותה רציתי לעשות כנראה לא נכונה. לא צריך לעשות אותה. אבל אם את ההשוואה אני עושה, לא בגלל שחשבתי שהם דומים, אלא כי התורה אמרה, תעשה ישוואה בין עבד ואישה. אז פירחה לא תפרוך את זה. הפירחה מראה שהם לא דומים, אז מה? אני לא הנחתי שהם כן דומים. לכן, בהגדרה, מידות שיסודן הוא טקסטואלי, אין עליהם פירחות.
לגבי פרט ובלעד, כשם שאתה, לפני הכלל של התורה, ברור לי, אבל נפלא הגיוני, כמו שאתה מחליל מפרטים, איזה גישה זה מחליל מפרטים? זה גישה שאנחנו משתמשים בה.
בדוקת, כן?
בפרטים אתה מחליל. אבל שגם לא יהיה הפוך. לפני שהתורה אמרה לי.
לא, אז זה אנחנו צריך להבין. בדיוק בגלל הפרחות. אנחנו נראה את זה בהמשך. בדיוק בגלל הפרחות. לכן אני נותן את ההקדמה הזאת. אני כבר אגיד לכם עכשיו את מה שאתה הערת. תראו, השאלה העולה בדרך כלל היא למה בעצם צריך את מידות כלל ופרט. מידות כלל ופרט זה מידות שמורות לי לעשות הכללה. אנחנו נראה את זה בהמשך. בסדר? אבל אני עושה הכללה גם ככה. אני כל הזמן עושה הכללות. אנחנו משתמשים באינדוקציה כל הזמן. אנחנו לא צריכים רשות מהתורה בשביל לעשות אינדוקציות. אנחנו כל הזמן משתמשים בהכללה. אז למה צריך פה מידות שמורות לי לעשות הכללה? התשובה היא, כיוון שמדובר במקומות שיש פירחה. כשיש פירחה, אז את ההכללה אני לא אוכל לעשות, כי אני חושב שהקבוצה דומה לפרט, והפירחה מראה לי שהיא לא דומה, אסור לעשות את ההכללה הזאת. באה התורה ואומרת, אתה לא היית עושה את ההכללה בלי הוראה שלי, אז קבל הוראה לעשות. ועכשיו, אם אני אביא את הפירחה, מה זה משנה? התורה אמרה להכליל, מה זה משנה שיש פירחה? מה? אם אתה תוכיח שאין פירחה, זה אומר שהכלל ופרט הזה מיותר. אנחנו נצטרך להרחיב עוד יותר עד מקום שבו יש פירחה. תמיד. כלל יהיה נקוד בידך. הכללה של כלל ופרט וכלל תמיד מגיעה עד המקום הראשון שבו יש פירחה. בלי פירחה לא צריך אותה.
אבל במשנה,
אתה
אומר כל, ואני מסתובשים הרי בכל. כל הזה וככה. אנחנו לומדים שזה בא לרבות או להעמיד, אני לא יודע מה. אז זה דומה לזה או לא?
כן. וגם כן, טריגר טקסטואלי, כתוב כל, הוא בא לרבות. כי אחרת אני לא צריך הוראות לרבות, אני עושה הכללות כל הזמן. כי יש פירחה כנראה. עוד פעם, זה כמו עת השם אלוקיך תירה לרבות תלמידי חכמים. שמעון העמסוני עבר בכל התורה ונתקע, דיברנו על זה כמה פעמים. הוא נתקע, למה הוא נתקע? כי הוא לא מצא את מה אפשר לרבות שזה דומה לקדוש ברוך הוא. בשביל זה צריך את העת. כי אם לא היה העת, אם הייתה פה אנלוגיה פשוטה, אז הייתי עושה את זה גם בלי העת. כמו הקדוש ברוך הוא, כך גם תלמידי חכמים. למה צריך תעת? צריך תעת בגלל שיש פירחה. אני לא יכול לעשות אנלוגיה פשוטה. בדיוק בגלל זה צריך טריגר טקסטואלי. אז תמיד, המידות הטקסטואליות באות במקום שהמידות ההגיוניות תקועות. זה התפקיד שלהם. הן תמיד עושות איזושהי עבודה שהמידות ההגיוניות לא יכולות לעשות. לכן מושג הפירחה הוא מאוד מהותי להבנת מידות הדרש. בגלל שמושג הפירחה הוא זה שמגדיר בדיוק למה צריך מידות טקסטואליות, למה לא מספיק מידות הגיוניות, כשהמידות ההגיוניות בעצם משמשות אותנו גם בטקסטים אחרים.
אם גדירה שווה היא בעצם מידה טקסטואלית
ולא מידה הגיונית, ולכן מידה והמידות טקסטואליות אין שיות, אז למה הגדירה
שווה
שהיא
לא מופנה,
כיוון שכשהיא לא מופנה זאת אנלוגיה ולא
גדירה
שווה.
שהיא לא מופנה.
נכון. גזרה שווה זה רק גזרה שווה מופנה. הכלל של הגזרה שווה אומר, אתה צריך להשוות בין שני הקשרים, רק בין שני הקשרים שבהם יש את אותה מילה, אך ורק אם המילה מופנה. זה הכלל של גזרה שווה. כשהמילה לא מופנה, זה לכל היותר מיועד להסב את תשומת לבך לזה שיש בו דמיון בין שני הדברים. אבל ההשוואה נעשית על סמך אנלוגיה.
ואיך כל המידה הזאת?
בניין אב.
בניין.
נכון. רק זה בניין אב. לא, זה בניין אב שאתה לא היית שם לב לדמיון, אולי לא היית שם לב לדמיון הזה, אז התורה שותלת מילים שוות כדי שתשים לב. כי גזרה שווה זה אומר כשיש לך שתי מילים שוות אתה משווה בין שני ההקשרים, זה נקרא גזרה שווה. אבל במובן הפורמלי, הלוגי של מידות הדרש, גזרה שווה זה רק שהמילים הן מופנות. זה בדיוק הנקודה, אני חושב שזה מאוד ברור מתוך מה שאמרתי. כשהגזרה שווה לא מופנה, אז אתה עושה את זה על סמך שתי מילים, אבל מה שאתה עושה הוא בניין אב. רק שהבניין, למה התורה כתבה את זה בכל זאת באותה מילה? כי אולי היא חששה שאתה לא תשים לב לדמיון, לא תעשה לבד את ההשוואה. אז היא נותנת לך איזשהו רמז. והרי בסך הכל אנחנו יודעים גם בטקסטים אחרים, כשאנחנו רואים מילה דומה בשני מקומות, זה יכול לעורר תשומת לב לשים לב, אולי יש באמת איזשהו דמיון בשני מקומות, אולי הסופר אתה לרמוז לנו משהו. אולי כן ואולי לא. אם יש פירחה, אנחנו נגיד בסדר, אז כנראה שלא. בסדר? זה בדיוק הנקודה. כי זה בניין אב ולא גזרה שווה. טוב. אז פה, בסדר? וגם את האלה תחזיר למזכירות אחרת. Thank you.